אם כן, הרמב״ם אומר כך, ארבעה גופים הללו, כלומר ארבעת היסודות, שהם אש, רוח, מים וארץ, הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע. וכל שיהיה מאדם ומבהמה ועוף ורמס ודג וצמח ומתכת ואבנים טובות ומרגליות ושאר אבני בניין והרים וגושי אפר, הכל גולמם מחובר מארבעה יסודות הללו. נמצאו כל הגופים שלמטה מן הרקיע, חוץ מארבעה יסודות האלו, מחוברים מגולם וצורה. וגולם שלהם מחובר מארבעה יסודות האלו. אבל כל אחד מארבעה יסודות אינו מחובר אלא מגולם וצורה בלבד. מה זה המושגים האלה? קודם כל, גולם, הכוונה חומר. יש יסודות, ויש גופים שמורכבים מהיסודות. כן, זה גם נכון עד היום, ככה מקובל, שיש בטבע חומרים שהם יסודות, ויש תרכובות של היסודות האלה. המושג צורה זה מושג פילוסופי, שמשמעותו לא דווקא צורה חיצונית. צורה בהגדרה הפילוסופית זה המהות של הדבר, כלומר, מה שמאפיין את את האובייקט הזה שעליו אנחנו מדברים. למשל, אם אנחנו מדברים על תפוח, אז הצורה של התפוח זה לא זה שהוא עגול וסגלגל ואפשר לתאר אותו בכל מיני תיאורים חיצוניים, כי זה גם יכול להיות בדיוק המראה של משהו שעשוי ממתכת, שהוא יראה בדיוק כמו תפוח מבחינת הצורה החיצונית. אבל כשאנחנו אומרים הצורה, אנחנו מתכוונים לזה שהוא שייך לעולם הצומח, שהוא פרי, שהוא בעל תכונות פנימיות מסוימות, שהן עושות אותו לתפוח, שבגללנו תפוח, ולא משהו אחר. כלומר, יש מהות שהיא מאפיינת את הדבר, והיא הנקראת פה בשם צורה. אז בדומם, באמת הרבה פעמים הצורה החיצונית היא הצורה, כי אם אתה לוקח חתיכת ברזל ואתה עושה ממנה חרב, אז הצורה החיצונית היא זאת שקובעת את המהות של הדבר. אם אתה עושה מהברזל הזה כדור ברזל, אז הצורה החיצונית של הכדור היא קובעת את המהות של הדבר. אין פה איזו מהות פנימית מעבר לצורה החיצונית, אבל בכל יצור יותר מפותח, אז יש איזו מהות פנימית שהיא המאפיין, שהיא נותנת את המהות לדבר הזה. בבקשה?
האיכויות של הדבר.
כן, אבל זה לא אוסף האיכויות, אלא זה איזו מהות אחת פנימית. כמו למשל, כפי שאנחנו נראה להלן, הוא אומר שהמהות של בעל החיים זה הנפש. כלומר, הנפש החיה שלו, זה המהות שלו. זה לא התכונות, אלא המאחד או המרכז את כל התכונות למהות אחת. ובזה, לזה קראו את הפילוסופים הקדמונים, וגם החכמים שהלכו בעקבותיהם בשם צורה. כלומר, מהות הדבר, מאפיין הדבר. אז בכל אחד מהיסודות יש לו את המהות שלו, וכמובן שהרוח שונה מהמים, והמים שונים מהאפר וכו'. כן.
הרמב"ם מסביר את הצורה שזה נהיה.
מסביר את?
איך נהיה
לא, הוא לא מסביר איך זה נהיה, הוא מסביר רק שיש יסודות כאלה שהם בעלי צורה, כלומר בעלי תכונה מהותית שהיא אופיינית לכל אחד מהם. יש לאש תכונה מהותית משלה, ולרוח תכונה מהותית משלה, ולמים משלהם, ולארץ משלה, והצורות האלה הם אינן כצורות הגלגלים, אינן, ודאי אינן כצורות המלאכים. המאפיין שלהם הוא איזשהו אוסף תכונות פיזיקליות, ביולוגיות, תכונות שהן קובעות את המהות של גוף מהגופים שאנחנו מכירים, גופים שנמצאים בעולמנו, שהם מחוברים מחומר וצורה. הוא מלמד אותנו את ה, את ה, את המבנה של העולם החומרי. העולם החומרי מורכב מיסודות, וכל תרכובת כזאת וגם כל יסוד כזה יש לו איזושהי מהות שמאפיינת אותו, שלה קוראים בשם צורה. יש החומר, אתה יכול להגיד זה עשוי מזה וזה וזה וזה, אבל אם אתה אומר ש איזה תא חי עשוי מכך וכך חומרים כימיים, אתה עדיין לא אפיינת את זה שהוא חי. זה, להגיד שהוא תא חי, זה כבר איזה אפיון נוסף, שהוא הצורה של האוסף החומרים הזה. כן. הגלגל הנמוך ביותר, עדיין הוא גלגל הירח. הרי הרמב"ם אמר שהגלגל, הגוף הראשון שמעלינו מבחינת גרמי השמיים זה הירח. וכיוון שהם סברו שכל אחד מגרמי השמיים נמצא בתוך גלגל, אז זה נקרא גלגל הירח, והוא הרקיע הראשון, הוא מה שיש מעלינו. אז מה שיש בעולם שמתחת לגלגל הירח, זה נקרא עולם היסודות. כן. בתפיסה שלהם, אז האש היא יסוד, היא לא מורכבת. אנחנו יודעים היום אחרת, אנחנו מדברים אחרת, אנחנו גם לא חושבים שהמים הם יסוד. אף אחד מהדברים שנזכרים כאן הוא לא יסוד, במושגים של הכימיה המודרנית, אבל במושגים הקדמונים, אז היו ארבעה יסודות. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שיכול להיות שהיסודות הם מקבילים למה שאנחנו קוראים היום צורת הצבירה של החומר, אבל זה לא מה שהם התכוונו. כיום יסודות זה חומרים הם באמת שונים זה מזה, שהם מוכרים כעשרות רבות של חומרים. בעזרת האפיון של האטומים שלהם, הסידור של האטומים, סידור של חלקי האטומים. אומר הרמב״ם, דרך האש והרוח להיות מהלכם ממטה, מטבור הארץ, למעלה כלפי הרקיע. ודרך המים והארץ להיות מהלכם מתחת הרקיע למטה עד לאמצע, שאמצע הרקיע הוא המטה שאין למטה ממנו. כלומר, אם אנחנו לוקחים את כדור הארץ כאמצע, כמקום שהוא מרכז כל היקום, אז החומרים המוצקים והנוזלים הם טבעם לרדת אל המרכז, לרדת אל האמצע, ואילו הרוח והאש טבעם לעלות למעלה, ואין הילוכם לא בדעתם ולא בחפצם, כלומר אין להם לא דעת ולא רצון, אלא מנהג שנקבע בהם וטבע שנטבע בהם. יש להם טבע, זה לא פעולה רצונית, כי הם יסודות מתים, הם לא יסודות כמו, הם לא חיים כמו הישים הרוחניים או הישים של הכוכבים והגלגלים. כן.
איך זה מסדר שאמרנו שהם מעלילים יותר מהבן אדם ופחות מהמלאכים?
הגלגלים.
הגלגלים.
כן. מה פירוש איך זה מסתדר?
ופה
כאן הוא מדבר על
כאן
הוא מדבר על היסודות, על העולם שלנו. בעולם שלנו, העולם של ארבעת היסודות, העולם של כדור הארץ. בכדור הארץ, היסודות האלה אין להם לא דעת ולא רצון. הוא לא מדבר כאן על הגלגלים. כן. כן, זה שכדור הארץ עגול זה ידוע, זה היה ידוע כבר, זה כתוב גם בתלמוד הירושלמי. בתלמוד הירושלמי כתוב שכדור הארץ הוא עגול.
שעשו
ניסוי, מה?
לפני שהעולם ידע.
זה מה?
לפני שהעולם הכללי ידע.
אני חושב שבתקופת ה... בתקופת... לא. היו כבר אסטרונומים הלניסטים בתקופת האסטרונומיה במצרים, באלכסנדריה. נדמה לי שאז מופיעה פעם ראשונה הידיעה הזאת שהכדור, כדור הארץ הוא עגול.
1,000 שנה לפני התלמוד.
בבקשה?
1,000 שנה לפני התלמוד.
לא, זה לא 1,000 שנה, זה כמה מאות שנים, אבל, אבל ב... זה ממש כמה מאות שנים בודדות. אבל בתלמוד הירושלמי זה כבר כתוב ש... זה כתוב ש... שאלכסנדר מוקדון העלה כדור פורח לאוויר, והוא ראה שהארץ עגולה. כלומר שזה כן מתאים לסביבת הזמן של, של הידיעה הזאת. חז"ל ידעו את הידיעה הזאת מתוך הידע המדעי הכללי. המקום שהוא, אם אתה רואה את כדור הארץ כמרכז העולם, שמסביבו מסובבים הגלגלים, אז זה המקום הנמוך ביותר שאפשר לדבר עליו.
יכול היה הרמב״ם על טבורו של כדור הארץ.
בבקשה?
יכול היה הרמב״ם לכתוב על טבורו של כדור הארץ.
נו, בסדר, הוא אומר לך שהדרך המים והארץ להיות מהלכם מתחת הרקיע למטה, עד לאמצע, כלומר, כאילו מה שמושך אותם, זה האמצע של העולם, זה המרכז של כדור הארץ. גם היום אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על, על כוח המשיכה של כדור הארץ, אנחנו רואים שמה שמושך זה המסה של כדור הארץ, איפה היא נמצאת. היא, אתה יכול לראות אותה כמרוכזת בנקודה מסוימת, שהיא הנקודה האמצעית של המסה. זה מה שהוא מתכוון, שהכל נמשך אל, 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 אל המרכז. טבע האש חם ויבש. והוא קל מכולם. הרוח חם ולח, והמים קרים ולחים, והארץ יבשה וקרה, והיא כבדה מכולם, והמים קלים ממנה, לפיכך נמצאים למעלה על הארץ, והרוח קל מן המים, לפיכך הוא מרחף על פני המים, והאש קל מן הרוח. ומפני שהם יסודות לכל גופים שתחת הרקיע, יימצא כל גוף וגוף מאדם ובהמה וחיה ועוף ודג וצמח ומתכת ואבן, גולמו מחובר מאש, רוח, מים ואפר. וארבעתם יתערבו ביחד וישתנו כל אחד מהם בעת העירוב, עד שימצא המחובר מארבעתם אינו דומה לאחד מהם כשהוא לבדו. כלומר, כל תרכובת, מה שקורה פה עירוב, זה תרכובת של היסודות, היא שונה מכל אחד מהיסודות, ואין במעורב הם אפילו חלק אחד שהוא אש בפני עצמו או מים בפני עצמם. כן, ברגע שיש תרכובת, אז התרכובת יוצרת משהו אחר, כן? הרי היום אנחנו מדברים על האטומים שמתרכבים למולקולות. אז האטומים שייכים ליסודות, והמולקולות שהם תרכובת של אטומים כבר יוצרות חומר חדש. זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר שאם יש לנו יסודות שמתערבים, אז התערובת הזאת, או יותר נכון, התרכובת הזאת, היא כבר יוצרת משהו שהוא אין בו את היסוד בפני עצמו, כן? אם אנחנו אומרים היום שהמים מורכבים H2O זה מימן וחמצן, אז אתה לא מוצא במים מימן מבודד או חמצן מבודד. זה כבר הפך להיות חומר אחר. זה מה שהוא אומר, בעת העירוב אין כבר בחומר המעורב יסוד נפרד. אין חלק אחד שהוא היסוד הזה וחלק אחד שהוא היסוד הזה. זה כבר הכל, אלא הכל נשתנו ונעשו גוף אחר. וכל גוף וגוף המחובר מארבעתם, ימצא בו קור וחום, לח ויובש כאחד. אבל יש מהם גופים שיהיה בהם חוזקה מיסוד האש, כמו בעלי נפש חיה, לפיכך יראה בהם החום יותר. ויש מהם גופים שיש בהם חוזקה מיסוד הארץ, כמו האבנים, לפיכך יראה בהם היובש יותר. ויש מהם גופים שיהיה בהם חוזקה מיסוד המים, לפיכך ייראה בהם הלח יותר, אבל הדרך הזה ימצא גוף חם יותר מגוף אחר, וגוף יבש יותר מגוף אחר יבש, וכן ימצאו גופים שיראה בהם הקור בלבד, וגופים יראה בהם הלח בלבד, וגופים יראה בהם הקור והיובש כאחד בשווה, או הקור והלח כאחד בשווה, או החום והיובש כאחד בשווה, או החום והלח כאחד בשווה. לפי רוב היסוד שהיה בעיקר התערובת, ייראה מעשה אותו היסוד בטבעו בגוף המעורב. כלומר, משהו יותר דומיננטי בתרכובת, הוא יותר ישפיע על תכונות של התרכובת. כל הדברים האלה הם נכונים, גם אם מתרגמים אותם לשפת היסודות המודרנית, כי בעצם הרעיון אותו רעיון שהיסודות מתרכבים, אז יש תכונות שהן יותר דומיננטיות לפי הכמות של היסוד שמעורב בתרכובת. כן.
מה שאני מבין זה החום.
חומר יותר חם מאחר, זה לא
מאשר? אצלם האש היא יסוד, אז אם האש היא יסוד, האש היא חמה.
אבל איפה אני יכול... לא, חוץ מהאש זה היסוד, אבל איזה חומר מורכב מיסוד האש?
יש... הוא אומר לך שבגוף האדם... לא, הוא אומר, הרי הוא נתן דוגמה. שבעלי נפש חיה יש בהם יסוד אש. בעלי נפש חיה יש בהם יסוד אש, למה יש לאדם חום? אז הוא מסביר את זה, כן, שיש בו יסוד האש. אנחנו מסבירים את זה אחרת, בסדר, אבל בעצם המושגים של אנרגיה וצורות של אנרגיה וכדומה, זה גם כן בעצם תוצאה של איזה שהם תרכובות. בחום, בחום שיש לגוף, בכל גוף יש לו חום, כן? אדם יש לו איזה חום טבעי מסוים, טמפרטורה מסוימת. כן.
מה הכוונה ברוח שחם ולח?
מה זה הלח? זה באמת שאלה, אבל כי אנחנו מבינים שהלחות של הרוח היא בעצם מים שנמצאים באוויר. לא לחות עצמאית, עצמית. זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו מבינים שאם יש לחות באוויר, אז זה לחות שהיא ממים, ולא לחות של הרוח. אבל כנראה שהם הבינו שרוח, יסוד האוויר הוא יסוד שיש בו לחות עצמית. לא רק שיש בו מים, אלא שיש בו לחות עצמית. הרוח היא חם ולח. מה כתוב פה? שהרוח היא... טבע, הרוח חם ולח. כלומר, אין בה קור, אין בה קור טבעי, אלא היא חמה ולחה. טוב, זה שוב פעם יכול להיות בגלל העובדה שיש לנו, הרי בטבע רוחות חמות ורוחות לחות. כלומר, יש באמת במציאות תכונות כאלה לרוח. אז הם יחסו את התכונות לרוח עצמה ולא לסיבות חיצוניות שיש בה, כי שמשפיעות עליה. כי גם התכונה של המים כקר ולח, זה גם כן לא כל כך ברור. למה אתה חושב שהמים הם קרים? אנחנו מבינים שהקור או החום של המים הם תלויים בגורמים שמחוץ למים, לא במים עצמם. המים הם רק נוזלים, הם לא קרים ולא חמים. אבל הם תפסו כנראה את היסודות כבעלי תכונות של קור וחום עצמיות. לא כנראה, ודאי. ככה אנחנו רואים שהרמב"ם כותב פה. האש עולה למעלה, תמיד אמרנו, כלומר אמרנו שבכלל כל הרעיון הזה שהאש היא היסוד הגבוה הזה מפני שהיא עולה, היא עולה כלפי מעלה יותר מאשר יסודות אחרים, משלושת היסודות האחרים. כל המחובר מארבעה יסודות אלו להם הוא נפרד בסוף. זה כלל של הטבע, שכל החיבור של היסודות הוא גם סיבה של הפירוד שלהם בסוף, שאין בעצם גוף שהוא מתמיד באופן נצחי, ולכן כל העולם הזה שהוא מורכב מיסודות הוא גם הווה וגם נפסד. כל המחובר מארבעה יסודות אלו, להם הוא נפרד בסוף. יש שהוא נפרד אחר ימים אחדים, ויש שהוא נפרד אחר שנים רבות. בכל שנתחבר מהם אי אפשר שלא ייפרד להם. אפילו הזהב והאודם אי אפשר שלא ייפסד ויחזור ליסודותיו וישוב מקצתו לאש, מקצתו למים, מקצתו לרוח, מקצתו לארץ.
אבל לפי זה מי ייחד את ארבע יסודות שהם
יהיו זהב? מה פירוש? זה הסיבוב של לפי ההשקפה ההיא, הסיבוב של הגלגלים הוא זה שיוצר את כל ההתערבויות, את כל התרכובות. זה שהחומרים שמתחת הגלגלים, החומרים היסודיים מתרכבים, זה תוצאה של סיבוב הגלגלים. מה אנחנו אומרים? למה באמת, איך באמת היסודות מתרכבים בטבע? זה גם כן תוצאה של כל מיני תנועות, כל מיני זה לא תנועות של הגלגל דווקא, אבל זה תנועות שקיימות בטבע, שהן כל מיני חוקי תנועה בטבע שהם יוצרים את התרכובות, שהם יוצרים את ההתמזגויות של, של יסודות. הוא לא נכנס פה להסביר יותר מדי את כל הפרטים, זה גם, אני מניח גם שהם לא ידעו להסביר, וגם אולי אנחנו לא יודעים להסביר את כל הפרטים, איך באמת נוצרים החומרים מהיסודות. מי מערבב אותם? מי מרכיב אותם? אז יש כל מיני חוקי תנועה של, של החומר שהם גורמים לדברים האלה, אבל להגיד שאנחנו יכולים לעקוב אחרי הכל, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לעקוב. נקרא קודם מה שהוא אומר. הועיל וכל הנפסד ייפרד ליסודות אלו, למה נאמר לאדם ואל עפר תשוב? לפי שרוב בניינו מן העפר. ולא כל הנפסד כשיפסד מיד יחזור לארבעה יסודות, אלא ייפסד ויחזור לדבר אחר, ודבר אחר לדבר אחר, וסוף הדברים יחזור ליסודות. ונמצאו כל הדברים חוזרים חלילה. כלומר, כשגוף מתפרק, אז הוא לא מתפרק תכף ליסודות שלו. זה אנחנו יודעים, גם לפי התפיסה שלנו. יש התפרקות של גופים, יש התפרקות של תרכובות, אבל זה לא שזה מתפרק ליסודות, ליסודות הבסיסיים. זה עובר גלגולי צורה, זה עובר מתרכובת כזאת לתרכובת אחרת, ועוד פעם לתרכובת אחרת, ובאיזשהו שלב יכול להיות שזה גם מתפרק ליסודות ממש. אז הרמב״ם מדבר על, על התהליך הזה של הפירוק, כתהליך של גלגול מחומר אחד למרכיבה, וסוף הדברים שהם חוזרים ליסודות, ואחר כך היסודות שוב מתרכבים בגלל תנועת הגלגל, כך שיש כל הזמן תנועה מחזורית, כל הדברים חוזרים חלילה. לכן הוא קורא לעולם הזה העולם ההווה והנפסד. כלומר, הוא הווה, הוא מתחבר, הוא מתרכב, נוצרים דברים ואחר כך נפסדים דברים. יסודו מאפר וסופו לאפר. הוא מביא פה את הפסוק. כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אז מה זה האפר? אז לפי מה שהרמב"ם מסביר כאן שאפר הוא יסוד, אז הוא צריך להגיד שרוב בעניינו של הגוף הוא מאפר. אבל אנחנו מפרשים את זה אחרת, שאפר פה הוא פשוט חומר. זה לא שהאפר זה היסוד. הגוף של האדם הוא גוש חומר. יש בו נשמה, אז הוא חי, אין בו נשמה, אז הוא הופך להיות גוש חומר שמתפרק ומתפרק, והופך להיות בסופו של דבר...
כל החומרים
שיש אצלם, נכון, הם באמת חוזרים בסופו של דבר, ומתחברים אל האדמה, הרי כל ה... חוץ מהעצמות, אולי העצמות לוקח להם הרבה הרבה יותר זמן בשביל להתפרק, אבל בסופו של דבר, באמת הגוף מתפרק, והופך להיות חלק מהאדמה.
קודם אבל אמרנו שיסוד כל נפש חי זה האש.
לא, יש בו גם יסוד האש, אבל כשהוא מתפרק, אז החום שלו עולה למעלה, האש כאילו עולה למעלה, ומה שנשאר זה האפר, הוא אומר שרוב בניינו מן האפר. ארבע יסודות האלו משתנים זה לזה תמיד בכל יום ובכל שעה, מקצתם, לא כל גופם. כיצד? מקצת הארץ הקרובה מן המים, מן המים הכוונה למים. זה אמרנו כבר שהרמב"ם משתמש בקרוב מי, בהשפעת הערבית. הארץ הקרובה מן המים משתנית ומתפוררת ונעשית מים, וכן מקצת המים הסמוכים לרוח משתנים ומתמסמסים ואוהבים רוח, וכן הרוח מקצתו הסמוך לאש משתנה ומתחולל ונעשה אש, וכן האש מקצתה הסמוך לרוח משתנה ומתכנס ונעשה רוח, וכן הרוח מקצתו הסמוך למים משתנה ומתכנס ונעשה מים, וכן המים מקצתו הסמוך לארץ משתנה ומתכנס ונעשה ארץ. ושינוי זה מעט מעט ולפי אורך הימים, ואין כל היסוד משתנה עד שיעשה כל המים רוח או כל הרוח אש, שאי אפשר שיבטל אחד מן היסודות הארבע, אלא מקצת ישתנה מאש לרוח ומקצת ישתנה מרוח לאש, וכן בין כל אחד וחברו ימצא השינוי בין ארבעתם וחוזרות חלילה לעולם. טוב, ושינוי זה יהיה בסביבת הגלגל, כלומר בסיבוב הגלגל, ומסביבתו יתחברו, כלומר השינוי יהיה בסביבת הגלגל כשמדובר על השינויים מיסוד אחד ליסוד אחר. וגם מסביבתו התחברו ארבעתם, ויהיה מהם שאר גולמי בני אדם, ונפש חיה, וצמח, ואבן ומתכת. הוא מונה פה את כל ארבעת הדרגות של המציאות בכדור הארץ. אדם, חי, צומח ודומם.
מה רוצה להגיד פה?
שהסיבה של ההתרכבות של החומרים, של היסודות, היא סיבוב הגלגל. כלומר, התנועה הזאת, התנועה שיש בעולם, כתוצאה מגרמי השמיים, מהגלגלים, היא זאת שגורמת להתרכבות של החומרים וליצירת הישים השונים שאנחנו מכירים בכדור הארץ. אמרתי שאנחנו לא ניכנס פה לפרטים, כי אני לא חושב שהרמב״ם ידע את כל הפרטים, גם אנחנו לא יודעים את כל הפרטים. איך נוצרים כל התרכובות, איך נוצרות כל התרכובות של החומרים שקיימות? הרי יש יסודות, נכון? זה כולם יודעים, גם אנחנו חושבים ככה, שיש יסודות. איך היסודות מתרכבים והופכים להיות אבן או צמח או כל דבר אחר שקיים, איך זה התחיל הדבר הזה? שחומרים התרכבו בצורה מסוימת.
איך האדם נוצר?
איך נוצר האדם? כל אחד מהיצורים זה בעצם סיפור להבין איך הוא נוצר, אם הוא נוצר מתרכובת של חומרים. לעולם אין אתה רואה... שיש גם בין היסודות עצמם, יש גם כן השתנות של חלק מהיסוד ליסוד אחר. זה דבר שלפי התפיסה המודרנית הוא לא פשוט, זה לא דבר שאנחנו יכולים לתאר אותו בצורה פשטנית כזאת. אם כי יש באמת דברים כאלה של איזוטופים. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. זה חלק מתיאור הטבע שלו, שהוא אומר שהיסודות הם לא רק מתרכבים, אלא הם גם משתנים קצת זה לזה. עכשיו נגיע לעיקר בעצם, מבחינתנו. רגע, עוד לא סיימנו את הלכה ו', בסוף הלכה ו' הוא אומר, והאל נותן לכל גולם וגולם צורה הראויה לו, על ידי מלאך העשירי שהיא הצורה נקראת 90. זה חידוש שהחומרים מתרכבים, אבל מה גורם את הצורה, את המהות הפנימית של הדבר, זה כבר עניין שמקורו בעולם רוחני, בעולם של המלאכים, או יותר נכון ליתר דיוק, העולם של הצורה התחתונה של המלאכים, הדרגה התחתונה של המלאכים, שהיא קרובה לדרגת בני אדם, והיא נקראת אישים, והמלאך נותן לכל גולם, כלומר לכל תרכובת חומרית, את הצורה שלה המיוחדת, המאפיינת אותה, וזה גם כן שייך לפילוסופיה הזאת שאומרת שכל... מה שקורה בעולמנו בעצם מושפע באופן ישיר מהעולם הרוחני. העולם הרוחני הוא משפיע על הגלגלים, והגלגלים משפיעים על החומרים. יש קשר ישיר בין הישים הרוחניים לבין הישים הגשמיים. ואחד מצורות הקשר היא מה שקורה כאן שם, המלאך הנמוך ביותר נותן את הצורה לתרכובות החומריות שנוצרות על ידי הגלגלים. כלומר, הגלגלים יוצרים את התערובת הזאת של היסודות, והישות הרוחנית נותנת את הצורה, נותנת את המהות הפנימית. זה תיאור אפשר להגיד שהוא דמיוני, אבל אפשר גם להגיד שהוא אמיתי. כלומר, אנחנו בהחלט בעצמנו לא יודעים את התשובה לשאלות האלה. אנחנו לא יודעים את התשובה מה גורם שתרכובת מסוימת מקבלת צורה מסוימת. למשל, אם אנחנו מדברים על האדם, הרי זו הדוגמה הכי טובה, שאתה אומר, האדם הוא מורכב מ-X חומרים שהם מעורבים בצורה של של חומצות, של חלבונים, של מה ש, כל מה שמרכיב את החומרים של גוף האדם. ניקח את המוח במיוחד, ונפרט את כל המרכיבים החומריים שלו. יהיה לך רשימה של כל החומרים עם הכמויות, כמו שאתה מוצא על שקית של, של איזה מאכל, בדיוק את כל הרכיבים שלו. אז אפשר גם לעשות את זה על האדם, נכון? אז איך יש לאדם תודעה? איך יש לאדם מחשבה? זה לא מופיע שם בשום רכיב. מאיפה היא הגיעה? אז הוא אומר שהמלאך נותן לאדם את הצורה שלו, כלומר את כוח החשיבה שלו.
אצל האדם הנשמה
יצורה? כן, זה מיד אנחנו נראה. אז תגיד שזה הסבר דמיוני, בסדר, אבל אין לנו הסבר יותר טוב, אין לנו איזה הסבר פיזיקלי שמסביר איך נוצרת התודעה, או הסבר פיזיקלי שמסביר איך נוצרת החיות של הצמח. אתה שוב יכול לעשות רשימה של כל החומרים שמרכיבים את הצמח, בדיוק פחמן כך וכך, ומימן כך וכך, וזה כך וכך, וזה כך וכך, והם מעורבים ומורכבים, ויש תרכובות ויש חומצות. איך נוצר הדבר הזה שהצמח צומח? מה זה הדבר הזה שהצמח צומח? זה חומרים מתים, אז איך הם צומחים? אז הוא אומר שיש מי שממונה על זה, הקדוש ברוך הוא נותן לגולם הזה את הצורה הראויה לו על ידי מלאך, שהוא המלאך הקרוב ביותר אל עולמנו. כן. זה מקובל בכל צורות החשיבה ביהדות, שבאמת יש השתלשלות כזאת. בהחלט כן. גם בתורת הסוד וגם בפילוסופיה.
אתה אומר שאנחנו לא, אתה אומר שזה, לא, כי אמרת שזה כאילו בא
מהפילוסופיה. לא, לאו דווקא. זה גם בפילוסופיה זה ככה.
אין דעה אחרת.
אפשר לחשוב אחרת. בסדר.
אני לא יודע.
לא, אפשר גם לומר שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו
ישירות
עשה את הכל, וזה הכל. אבל אני לא יודע, אבל התפיסה הזאת שאומרת שהדברים יורדים ומשתלשלים דרך עולמות רוחניים ועולמות שיותר ויותר קרובים לעולמנו, זו תפיסה מקובלת, כפי שאמרת, גם בתורת הסוד היהודית וגם בפילוסופיה היהודית. בהחלט תפיסה מקובלת. אני לפחות אינני יודע, אני לא יודע. טוב, בואו נראה עכשיו את ה, כפי שאמרתי, אנחנו מתקרבים אל העניין העיקרי מבחינתנו, וזה העניין של תיאור מהות האדם. אז קודם כל הוא אומר לו, למה אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם? אי אפשר לראות גוף שאין לו צורה. לכל גוף שאנחנו מכירים יש צורה. אנחנו גם לא מכירים צורה בלי גוף, כי אנחנו לא מכירים ישירות את המלאכים, להגיד שאנחנו מכירים ישים רוחניים. אנחנו מכירים רק בני אדם כישים בעלי תודעה, אבל לאדם יש לו גם גוף. אתה לא מכיר נפש בלי גוף, נשמה, ארטילאי. לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, או צורה בלא גולם. אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו. כלומר, אנחנו בשכל, במחשבה, אנחנו יכולים לחלק את המציאות הזאת של הגוף שאנחנו עומדים מולו, ואנחנו אומרים, הוא מחובר מחומר וצורה, ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה, ויודע שיש שם גופים שגולמם מחובר מארבעה יסודות, וגופים שגולמם פשוט ואינו מחובר רק מגולם אחד, כלומר, היסודות עצמם. והצורות שאין להם גולם, כלומר, המלאכים, שהם ישים רוחניים, אינם נראות לעין, אלא בעין הלב הן ידועות. כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין, כמו שאנחנו יודעים את מציאות השם בלי לראות אותו בראיית עין, כך גם אנחנו יכולים לדעת את מציאותם של ישים רוחניים בלי לראות אותם בחושים. ועכשיו הוא מדבר על צורת האדם. הוא מתחיל כך, נפש כל בשר, כלומר כל חי, לא רק אדם, היא צורתו שנתן לו האל. המהות של בעל חיים זה הנפש שלו. כלומר, זה שיש לו נפש, זה שהוא חי, זאת המהות שלו, זאת הצורה שלו. לא הצורה של תבנית הגוף של הסוס, זה המהות של הסוס. כי אפשר לעשות סוס מעץ, ונראה אותו דבר. המהות של הסוס זה שהוא חי, כלומר שיש לו נפש. זה לגבי כל בשר. והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו. צורת האדם, זה מושג מאוד יסודי אצל הרמב״ם. מהי צורת האדם? כלומר, מהי מהות האדם? מהות האדם היא הדעת. בזה הוא שונה מאשר שאר החיים. שאר החיים, צורתם היא הנפש. כלומר, כוח החיות שהוא מתבטא בהרגשה, בתנועה, בחושים. המאפיין של האדם זה יכולת חשיבה, זאת הדעת. הדעת היתרה, המצויה בנפשו של אדם, היא צורת האדם, אבל פה הוא מוסיף שתי מילים, השלם בדעתו. מה הוא מתכוון במילים האלה? אז את ההסבר לזה הוא כותב בהקדמת המשנה. הוא אומר שהאדם יש לו פוטנציאל של דעת שהוא כל הזמן צריך לממש אותו, הוא צריך למלא אותו. וצורת האדם משתנה מזמן לזמן ככל שהדעת של האדם מתווספת. אם אתה אומר שהדעת של האדם, דהיינו התודעה של האדם, היא צורתו, אז הרי זה לא דבר שהוא קבוע, זה לא דבר שהוא באותו מצב כל הזמן.
הוא בהכרח משתבח, או שהוא יכול גם
להשתבח וגם להידרדר, אבל אי אפשר להפוך אותו ללא אדם. אבל יש מה שהרמב״ם קורא אדם בכוח ואדם בפועל. האדם בפועל זה אדם שהגשים או מילא את הפוטנציאל התודעתי שלו בתוכן. כלומר הוא הפך את הדעת שלו לדעת בפועל, לדברים שהוא יודע, ולא רק ליכולת לדעת. אז לכן הוא מדבר על צורת האדם השלם בדעתו, כלומר מי שישלים את דעתו, אז יש לו דעת. וברור שגם מי שהוא לא ישלים את דעתו יש לו צורה. אז מה הצורה של האדם שהוא לא שלם בדעתו? אז יש לו דעת חסרה, אז יש לו דעת, נאמר אפילו כמעט ריקה, אבל יש לו פוטנציאל של דעת, אז זה הצורה שלו. אבל ככל שהאדם יותר משלים את דעתו, יותר יודע, אז הצורה שלו היא הדעת השלמה הזאת. לכן הוא אומר, צורת האדם השלם בדעתו, זאת הדעת היתרה שמצויה בנפשו. ועל צורה זו, רק שנייה, נגמור את ההלכה הזאת, ועל צורה זו נאמר בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. כלומר, שתהיה לו צורה היודעת ומשג את הדעות שאין להם גולם, כמו המלאכים שהם צורה בלא גולם, עד שידמה להם. מה זה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? הרי לכאורה יש פה ביטוי גס של הגשמה. אם אתה אומר שהאדם הוא כמו דומה לקדוש ברוך הוא, פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא יש לו צורה של בן אדם, חס ושלום. אז הרמב״ם מקדיש לזה את הפרקים הראשונים במורה נבוכים, בשביל להסביר את המושג צלם ודמות, שצלם זה לא צורה חיצונית, זה לא מראה. למראה קוראים תבנית, קוראים תואר. צלם זה בדיוק מה שהוא קורא פה צורה במובן הפנימי, במובן הפילוסופי. דהיינו, מהות הדבר. אז מהי המהות של האדם שהיא דומה למהות האלוקית? הדעת, השכל, ההשגה. כמו שהקדוש ברוך הוא ישות, הוא ישות משגת, יודעת, ולא גשמית בכלל, אז באדם יש צלם אלוקים, כלומר יש בו מהות שהיא דומה למהות האלוקית. המהות הזאת זה בדיוק הכוח השכלי של האדם, הכוח הרוחני של האדם. שתהיה לו צורה שהיא יכולה לתפוס את השכלות, את הצורות. ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים, כלומר על התבנית, שהיא הפה והחותם והלסתות ושאר רושם הגוף, שזו תואר שמה. ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה. הצלם של האדם, הצורה של האדם, זה לא הנפש הזאת שיש לכל בעל חיים, שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומהרהר. שימו לב גם למהרהר. בעל חיים גם מהרהר, יש לו גם משהו שיכול להיקרא בשם מחשבה, או יותר נכון דמיון. כלומר, בעל החיים הוא זוכר דברים, אז יש לו דמיון. אבל כל זה הם חלקי הנפש המשותפים לבעלי חיים ולאדם. מה מיוחד לאדם? הכוח השכלי. זאת חלוקה שהרמב"ם עושה בפרק א' משמונה פרקים. שם הוא מדבר על חלקי הנפש, כוחות הנפש של האדם. והוא אומר שיש לאדם חלק זן, חלק מרגיש, חלק מתעורר, חלק מדמה, כל אלה קיימים גם אצל בעלי החיים. הנפש שבא אוכל, שותה, מוליד, מרגיש, מהרהר, כל זה קיים גם אצל בעלי חיים. מה מיוחד לאדם? הכוח השכלי. כלומר, יש לאדם יכולת חשיבה שאין לבעלי חיים. והיא הצורה של האדם. עוד פעם, ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים, כלומר על הצורה החיצונית, ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה, אלא הדעה. הדעה, כלומר ההשכלה, יכולת ההשכלה, שהיא צורת הנפש, היא הצורה של הנפש. ובצורת הנפש הכתוב מדבר, בצלמנו כדמותנו. ופעמים רבות יקרא זאת הצורה נפש ורוח. כשאתה אומר נפש, אתה הרבה פעמים מתכוון בדיוק לחלק השכלי של הנפש, לא לכל הנפש, כמו שיש נפש לבעל חיים. לפעמים קוראים לה רוח. לפיכך צריך להיזהר בשמותם שלא יטעה האדם בהם, וכל שם ושם ילמד מעניינו. אם כתוב פסוק כזה, גם בלא דעת נפש לא טוב, אז שם המילה נפש פירושה לא הדעת, אלא הרי שם כתוב שהנפש הזאת היא בלי דעת. אז שם הכוונה באמת לנפש במובן של מה שיש לכל בעל חיים. אבל כשכתוב, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, אז מדובר על הנפש המשכלת. כלומר שכל, בכל מקום צריך לדעת, למה הכוונה והביטוי, נפש או רוח. תכף אנחנו נראה שהמילה נשמה, שאנחנו מייחסים את המילה הזאת לחלק, בדרך כלל לחלק הגבוה, לחלק השכלי, הרמב״ם דווקא משתמש בה פה במשמעות נמוכה. אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם, ואינה מכוח הנשמה עד שתהיה צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף. מה זאת אומרת? שהרמב״ם פה משתמש במילה נשמה במשמעות של במשמעות הנפש החיונית, הנפש שיש לאדם כמו בעל חיים, שהוא נושם, שהוא, מה זה נשמה? מלשון נשימה. הוא נושם, הוא חי. אז הנפש הזאת שאנחנו מדברים עליה, הנפש המשכלת, היא לא צריכה לנשמה, כמו שהנשמה צריכה לגוף. כאשר הגוף מת, גם הכוח החיים של הגוף מת, אז הנשמה שלו מתה, כלומר הנשימה שלו מתה. אבל מה נשאר מנו? נשאר מנו הנפש המשכלת. לפעמים קוראים דווקא לנפש המשכלת בשם נשמה. גם הרמב״ם עצמו קורא לה לפעמים כך. יש במורה באחד הפרקים שהוא מביא את הגמרא על נשמותיהם של צדיקים שנמצאות תחת כיסא הכבוד. כלומר שנשמותיהם של צדיקים זה בדיוק הנפש המשכלת, הנפש בפועל. אז כך שכל השמות האלה, נפש, רוח, נשמה, אפשר להשתמש בהם במשמעות כזאת ואפשר במשמעות כזאת. כאן הוא משתמש במילה נשמה בדיוק במשמעות הנמוכה. הנפש, הנשמה צריכה לגוף, כלומר ברגע שהגוף מת, הנשמה מתה. איזה נשמה מתה? הנשמה הזאת שהיא החיות של הגוף, כמו הנשימה של האדם. ובאמת זה מופיע גם בתורה לפעמים במשמעות כזאת. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו. מי זה? נשמת רוח חיים באפיו. זה לא רק בני אדם. זה גם החיות. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. כל בעלי החיים. כל מי שנושם, כל מי שנשמת רוח חיים באפיו. אגב, הגמרא לומדת מזה את את הקריטריון לקביעת המוות. מתי אדם נחשב מת? כאשר הוא הפסיק לנשום באופן בלתי הפיך. וזה נפקא מינה לגבי הבעיה של השתלת איברים שהתעוררה בדורנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שלא צריך שהלב יפסיק לפעום. צריך שהנשמה תפסיק הנשימה תפסיק לעבוד באופן בלתי הפיך. כלומר, כמובן, יש הפסקת נשימה שאפשר להחזיר אותה, אבל אם הנשימה הפסיקה, חדלה, והיא לא תחזור, והיום אפשר לוודא את זה באמצעות בדיקות של גזע המוח. אם גזע המוח הרוס, אין שום אפשרות שאדם הזה יחזור לנשום, בשום אופן. וכיוון שכך, הוא מת. גם אם עוד כמה שעות, הלב שלו פועם. איך הוא פועם? איך הוא פועם? בעזרת המפוח של הנשמה המלאכותית. אחרת גם הלב היה מפסיק לפעום תוך כמה שניות. אבל יש את המכשיר של הנשמה המלאכותית, שהוא ממשיך להפעיל את מחזור הדם, והלב ממשיך לפעום, אבל בעצם האדם הזה כבר מת, כי הוא לא יחזור לנשום יותר. אז אפשר לקחת איברים, זה בדיוק העניין, זה בדיוק החידוש, זה בדיוק החידוש, שבדורנו חידשו, שאפשר להחזיק את הגוף במצב כזה, שגם אחרי שהוא מת, יש מחזור דם, ואפשר להוציא איברים שראויים להשתלה. אם גם הלב כבר לא היה פועם, אז אי אפשר להשתמש באיברים האלה להשתלה. כי אחרי כמה זמן קצר מאוד, הם כבר מאבדים את נכון, נו, אז אני אומר, שכל עוד שהלב ממשיך לפעום, אפשר להשתמש גם בלב הזה להשתלה, וגם בכבד, וגם באיברים אחרים. מה שאין, כן, אם הלב היה מפסיק לפעום, מחזור הדם היה מפסיק להסתובב בגוף. כן, זה משהו מכני לגמרי. אתה זורק אוויר ממכונה לריאות, שמנפחת את הריאות, ומאפשרת למחזור הדם להמשיך לזרום, אבל האדם כבר מת, כי המוח שלו, הגזע המוח איננו, הרוס, ופירוש של דבר שהוא לא יוכל לנשום יותר בעולם, נשימה עצמאית. אז ממילא הוא כבר מוגדר כמת, ולכן אפשר באותו זמן לקחת את האיברים להשתלה. לפי מה שפסקו ועדה שהקימה הרבנות הראשית לישראל בשנת תשמ"ם, נדמה לי, ולפי מה שפסק רב משה פיינשטיין, שהיה גדול הפוסקים באמריקה, ככה הלכה. יש כאלה שחולקים על זה, אבל הם בעצם, אני לא יודע אם הם מיעוט, אבל הם בעצם אומרים דברים שהם בניגוד לפשט ההלכה בשולחן ערוך וברמב״ם ובגמרא, שמדברת על קריטריון אחד ויחיד, הפסקת הנשימה. הכניסו פתאום איזו דרישה חדשה שגם הלב צריך להפסיק לפעום, אבל זה לא כתוב בהלכה. בהלכה כתוב שהנשימה צריכה להפסיק לפעום. ברגע שהנשימה לא פועלת, האדם עומד. אז כמובן שיש מצבים של הפסקת נשימה שאתה יכול להחזיר אותה, אבל אם אתה יודע שהיא לא תחזור, וזה כולם יודעים, זה לא שמישהו מתווכח על זה, שהאדם הזה לא יוכל לחזור לנשום, אז זה שאתה מפעיל את הלב שלו באופן מלאכותי, זה לא סיבה בשביל להחשיב אותו לחי. כן.
אני יכול להגיד שככל שאתה יותר
ונראה
יותר
לאדם, יש דברים
שלא טובים, דברים שמורדים אותו
בצורת הדם. בידיעה, כלומר ידיעות. אז ברור שכשהרמב"ם מדבר על ידיעה, הוא מתכוון על ידיעת האמיתות, כלומר ידיעת הדברים שהם אמיתת המציאות. ויש במציאות, יש דברים במציאות שבאמת הידיעה שלהם היא לא חשובה.
רופא הוא יותר אדם? אדם שיודע רפואה יותר מאדם רגיל?
קודם כל, אם תשים לב, אז הוא מדבר כאן על ידיעת הישים הרוחניים. הוא אומר שתהיה לו צורה היודעת ומשג את הדעות שאין להם גולם. היא משיגה את הישים הרוחניים, כמו המלאכים, וכמובן הקדוש ברוך הוא, שככל שאדם יודע יותר את הישויות הרוחניות, ככה הוא מדמה להם, ככה הוא הופך להיות דבוק בישים הרוחניים. לעומת זאת, אדם שיודע רק ידיעות גשמיות, הוא יודע כמה רגליים יש למרבה רגליים, אז הוא לא הופך מזה להיות יצור יותר יותר
אדם
קיים, כן, יותר יותר אנושי, אלא יש בזה גם משהו כמובן, כן, כל ידיעה, כל ידיעה היא, יש בה איזה סממן אנושי, של אנושיות, כי סך הכל עצם התודעה זה דבר אנושי. אז כשאדם יודע, הוא בזה באיזשהו מובן מגשים את האנושיות שלו. אבל אם אתה מדבר על, על החשיבות של הידיעה, של, על, ה, על הערך של הידיעה, אז ברור שהערך של הידיעה הוא גדל ככל שהדברים שאתה יודע הם יותר חשובים, הם יותר עליונים. ולכן הוא מדבר על הידיעה של, של הצורות שאין להם גולם. כלומר, ככל שהאדם יודע יותר את, ה, את העולם במובן הקרוב אל המקור שלו, אז את, יודע את המקור האלוקי, אז הוא יודע את האמת, כלומר הוא יודע דברים יותר, יותר חשובים בידיעת המציאות. וממנה גם ה...
רק זה אומר, רק הידיעות הרוחניות האלה הם פחות אדם.
כן, כלומר הם בעצם מה שנותן לאדם את, ה, את הנצחיות, כי אחרת הידיעה שלו קשורה, לה, קשורה שוב פעם לדברים גשמיים. טוב, זה אנחנו צריכים עוד... הנה, זה אנחנו צריכים עוד ללמוד, זה בדיוק בהלכה הזאת, שהרמב"ם מדבר על זה, הוא אומר, אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות, ואינה מכוח הנשמה שתהיה צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מעט השם מן השמיים היא. לפיכך, כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות, ותובד הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף, הוא צריכה לגוף בכל מעשה, דהיינו, הגוף עצמו מתפרק, הנפש החיונית הזאת שיש לכל בעל חיים, גם היא נעלמת מפני שהיא צריכה לגוף, לא תיקרא את הצורה הזאת הנפש המשכלת. למה? לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, אלא יודעת ומשגת הדעות הפרודות מן, מן הגלמים, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולעולמי עולמים. ככל שאדם יודע דברים רוחניים, ככה הנפש שלו דבקה בדברים הרוחניים, ונשארת בעצמה קיימת. הוא שאמר שלמה וחוכמתו, וישוב ואפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. יש פה באמת אמירה, אתה צודק, זו הדגשה מאוד חשובה, שהדעת של האדם היא בעלת תכונה של נצחיות, כאשר היא דבקה בדברים נצחיים. כאשר הדעת יודעת דברים נצחיים, אז היא הופכת בעצמה להיות נצחית. יש מושג של אחדות המשכיל והמושכל, שהוא מושג שהרמב"ם מדבר עליו, גם בהקדמת פרק חלק וגם במורה נבוכים. השכל המשיג את הדבר, הוא מתאחד עם הדבר שאותו הוא משיג. אז אם הוא משיג דבר גשמי, אז בסדר, הדבר הגשמי הזה בעצמו מתפרק ועובד, אז מה יכול לקרות עם השכל שמשיג אותו? אבל אם השכל משיג דבר שהוא קיים, אז גם השכל עצמו הופך להיות דבר קיים. יודעת ומשג את הדעות הפרודות מן הגלמים, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולעולמי עולמים. בזה שהיא יודעת, הנה, תראו, זה כתוב בהקדמת חלק, נכון, אבל החיות הזאת נגמרת כאשר הגוף נגמר. כי כמו ש... בעל חיים שמת, אז החיות שלו נגמרת.
אבל אז הנפש חוזרת למקור של מנת.
יפה מאוד. אז מה זה שהיא חוזרת למקור? זה בדיוק מה שהוא מסביר עכשיו. היא חוזרת למקור. זה כן עם קשר. זה כן עם קשר. מפני שהיא חוזרת למקור, הוא מסביר שזה קיום הנפש בקיום מושכלה. אני קורא מהקדמת פרק חלק.
ככל שהוא
משיג
יותר, הוא יחיה יותר בעולם הנצחי?
בוודאי, הוא אומר כך.
אבל הוא אומר שזה לא ככה, בפועל זה לא נשמע ככה. זאת אומרת, היא תחזור בלי קשר. היא לא צריכה שום דבר.
אבל כך צריך להבין את את המשמעות העמוקה של המשפט הזה, שהנפש חוזרת על האלוקים. הוא אומר כך, ש... אמרו עליהם השלום, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה וכו', אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. רוצה ואומרו עטרותיהם בראשיהם, קיום הנפש בקיום מושכלה, והיותה היא והוא דבר אחד. הנפש מתאחדת עם המושכל. אחר כך הוא אומר, והטובה והתכלית האחרונה היא להגיע אל זאת החברה העליונה ולהשיג זאת המדרגה, וקיום הנפש עד אין סוף כקיום הבורא יתרומם שבחו, אשר הוא סיבת קיומה להשגתה אותו. כמו שהתבהר בפילוסופיה הראשונה. הפילוסופיה הזאת שהרמב"ם מזכיר פה היא המדברת על התאחדות המשכיל והמושכל, וכאשר המשכיל משיג דברים רוחניים, אז הוא מתאחד איתם והופך להיות חלק מהם, חלק מהחברה הזאת, וממשיך להתקיים כמותם. כלומר, הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, בתנאי שהיא מכירה את האלוקים. אז היא שווה אליו, כלומר, היא מתאחדת איתו. אז הוא הופך להיות גוף נחרט, כך הוא אומר. הוא אומר פה, והרעה השלמה היא כרטוט הנפש, שלא תזכה להישאר קיימת. הנה, כל מי שדבק בתענוגים, מאס באמת ובחר בשקר, נחרט מאותה מעלה, וישאר חומר נחרט בלבד. הגוף מתפרק. אם אתה כל החיים שלך עוסק רק בגוף, אז בסופו של דבר, הגוף מתפרק, והנפש שקשורה אל הגוף, היא גם כן עובדת כמוהו. בשביל שהיא תתקיים, היא צריכה להיות דבקה במושכלות הרוחניים. היא צריכה להיות דבקה ברוחניים, אז היא הופכת להיות חלק מהעולם הרוחני. אם היא כל הזמן שקועה רק בעולם הגשמי, אז היא נשארת חלק מהעולם הגשמי, והיא מתפרקת יחד עם הגוף. זה בדיוק מה שהוא מסביר פה.
אבל מה קורה איתה אחרי שהגוף מתפרק?
מה שקורה איתה זה שהיא באיזשהו מקום... באיזשהו מקום מתפרקת גם היא. יכול להיות שזה תהליך, זה לא בין רגע. אבל אין לה קיום. הקיום הקבוע הוא בדבקות ברוחני.
נכון, בעולם הזה.
לא רק בעולם הזה, גם אחרי העולם הזה. כי המהות של הנפש המשכלת זה שהיא יודעת. עכשיו, הידיעה זה איזה מין התחברות אל הידוע. זה בדיוק המושג שהוא מנסה להסביר. זה התחברות אל הידוע, זה התמזגות עם הידוע. אז אם הידוע הזה הוא קיים, אז גם הנפש קיימת.
כאילו, אם הידוע הוא נצחי, אז הוא אוכל כמו טרמפ, תופס איזה משהו נצחי, וגם שהוא יוצא מהעולם הזה.
בדיוק.
עצם זה שהוא יודע, זה כאילו...
בדיוק. נכון. אבל אם הידיעה קשורה לדברים גשמיים, אז כשהגוף מתפרק, אז גם הנפש הזאת אין לה במה להיאחז. היא בסופו של דבר... נגמרת יחד עם הדברים הגשמיים שאותם היא מכירה.
אז לפי זה הרב, מה פירוש לפסוק ואתם נדבקים
בשם? מצוין, אתה בדיוק אומר את הפסוק המתאים. אתה אומר בדיוק את מה שהרמב"ם אומר, שהדבקים בשם אלוקיכם חיים.
חיים כולכם היום.
היום זה נאמר על כל יום ויום. היום זה הרי לא רק יום אחד. מה משה רבינו אמר להם? שהם חיים היום. נו, ומה יהיה מחר? היום הכוונה שכל יום אתה יכול להגיד חיים כולכם היום, כי הקדוש ברוך הוא קיים כל יום. אז הם אלה, הדבקים בהשם אלוקכם, חיים כולכם היום, כל יום, היום, ועוד היום, ועוד היום.
למה? לפי מה שהרב אמר לא? לפי מה שהרב אמר, אתם דבקים בהשם אלוקכם, חיים כולכם היום, היום במידה ואם תדבקו בו כן, אם לא...
נו, מה אתה אומר? אתה בדיוק אומר את זה. מה שאתה אומר זה בדיוק את המשפט הזה. רבותיי, התבקשתי פה להודיע ככה, בשבוע הבא לא יתקיים שיעור, כי כל תלמידי המכון יוצאים להתרמה. המכון נמצא במשבר כלכלי, לא רק המכון כידוע, גם גורמים אחרים, וביום שלישי הבא, אולי לא רק ביום שלישי, אבל בכל אופן בין השאר ביום שלישי, שעות הערב, כל תלמידי המכון יוצאים למבצע התרמה, ולכן לא יתקיים שיעור. ביום שלישי שאחריו, זה חנוכה, אז גם כן לא יתקיים שיעור. אז פירוש הדבר שהפעם הבאה בעזרת השם בעוד 3 שבועות.